שהכל מת השם. איך אנחנו יודעים אנחנו כן צריכים לעשות משהו או לקבל את זה ולא להגיד, לא לעשות כלום, כן לעשות ששאלות, איך אנחנו יכולים לדעת מתי כן לעשות או לא לעשות?
לא הבנתי את השאלה.
שאל, כמו רבן שמעון, רבן רבי ישמעאל בן כהן גדול, שאלה ושאל בשמיים אם זה גזירה או לא. זאת אומרת, הם ידעו אם זה גזירה או לא.
בהיכלות, נכון. בעיקרון בפרקי חלות, רבי ישמעאל, שם מתואר כל המעשה הזה שהוא עלה לשמיים ובדק בשמיים האם זה גזירה או לא. היום לאחר תפילת שחרית בנץ שהתפללנו בקידוש, בסעודה, ישבנו ודנו בסוגיה הזאת לגבי רבי ישמעאל, מה היה מסוע הרוגי מלכות, האם זה היה הם בעצמם או האם זה היה בבואה שלהם. דיברנו על מרדכי ואסתר ואחשוורוש וכל מה שהיה. היית איתנו? אתה לא זוכר מה? לא שמעת. מהמעשה הזה אנחנו יכולים ללמוד רק את הגדולה של רבי ישמעאל. אבל זה לא בא ללמד אותנו שיש לנו את האפשרות לבוא ולחשוב שיש גדרה למעלה ואין לנו מה לעשות איתה. זה בא לספר את כוחו של רבי ישמעאל, את הגדולה של רבי ישמעאל, שיכול לעלות בשמיים ולשוט ולדעת מה קורה למעלה והאם זה מרוצה לפני השם. וגם אל תשכח שהיה מדובר בקדושי עליון מנוראים, רבי חנניה בן תרדיון, חמיב של רבי מאיר בעל הנס, שליפפו אותו בספר תורה ושרפו אותו. זה מעשים מאוד 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 קשים, ולכן היה צריך מישהו שיסבר לנו את האוזן קצת טיפה וליישב לנו את הדעת. אז היה את התשובה של רבי ישמעאל שבא באמת לגלות לנו שזה היה גזרה מלפני המקום. אבל אנחנו בשאר העולם צריכים לדעת שאנחנו יכולים לבטל הכל וצריך להתפלל הכל, וגם זה בא לכפר על מכירת יוסף. כל מה שהיה למעשה זה היה בא לכפר על מכירת יוסף, מה שהיה איתם, עם הרוגי מלכות. וזה מה שאנחנו למדנו בעיקרון. וגם אם אתם זוכרים שהרב כאן שאל את השאלה היפה, למה הפרשייה הזאת וישב ומקץ עם כל הוווים, זה בגלל זה. זה גם בגלל מה שעתיד להיות. הוווים האלו וי 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 בספר הקושיות לתלמיד מרם רוטנבורג, שהוא שואל ומתרץ, שכל הוווים האלו הם בגלל הדברים הקשים שעבר יוסף והאחים שלו, בין הירידה שלו ובין הגדולה שלו, ולכן הפרשיות האלו בוווים, גם בוישב, גם במקץ, וווה מלשון ואי, ואי ואי לשון צער, על כל מה שעבר עליו. וזה גם כנראה על הרוגי מלכות, כי זה גם היה התגלגל בעקבותיו. אז זה הרמז שלנו, ואנחנו צריכים תמיד להתאחד ולעשות תשובה ו... להתפלל, ואז הקדוש ברוך הוא מוכר לנו על כל העוונות.
נתקן בהם. אני תאב לי הלב, איך שהוא מתחת להחיל שלו. מה, זה לא תיקום ולא תקטור?
כל תלמיד חכם שאינו נוקם ונותר.
מה? מה מוצא פה, אחי? אני לא יודע, אולי זה דעות שלך. אני יודע שאני כל דבר מבטר, אני חושב שזה קורה.
קודם כל אני מבין את מה שאתה אומר, אבל אני הייתי... אני מבין, אבל בוא תראה דבר מאוד יפה. יוסף הצדיק, הרי תחשבו דבר מאוד יפה שהתורה לא מספרת לנו עליו. ואת זה למעשה כותב רבי יעקב חולי במעם לועז. הוא כותב דבר מאוד יפה. הרי אתה מוצא למעשה שמיום שגילה יעקב אבינו שיוסף חי, מיד מה השאלה שהייתה עולה בדעתו של יעקב לשאול?
איך הגעת לפה?
איך הגעת לפה? מה אתה עושה פה? מה לך והמקום הזה? ובאמת יוסף הצדיק לעולם לא התייחד עם יעקב לבד בשביל שהוא לא ישאל אותו והוא יצטרך לספר את כל מה שהם אחים. אז מפה אתה רואה שהוא לא רצה לנקום בהם ולא רצה לשנוא אותם, אלא מה שהוא עשה זה כנראה להביא אותם לידי תשובה, לראות מה הם יעשו, גם להביא אותם לידי, גם לא לפגוע ביעקב אביו. להביא אותם לאיזה מקרה כביכול שקרה מקרה מסוים, ועכשיו יתברר שהם לא כביכול גנבו אותו, ואז כביכול הם יעלו ויבואו, ויהיה איזה היכרות מקרית, מבלי שיהיה איזה חס ושלום איזה אסון, וגם לראות האם הם יעשו תשובה. בכל אופן זה... בכל אופן זה דבר מאוד קשה, מה שרד. תראה, האחים במכירת יוסף צרפו את השכינה עם האם. זאת אומרת, השכינה הצטרפה להם במכירת יוסף. אתה מבין? זה כאילו הוא... זאת אומרת, יוסף הצדיק לא יכל כל כך הרבה מה לעשות, כי זה היה כבר למעלה מכוחו. אבל כנראה שהקדוש ברוך הוא לא אהב, כמובן שהקדוש ברוך הוא לא אהב את זה, אבל יוסף הצדיק מצד עצמו, הוא הבין שכל זה היה בשביל להעלות אותו לגדולה. בסופו של דבר הוא הציל את עם ישראל. אז יכול להיות שזה בגלל הגדולה שהוא עלה אליה. הוא לא רצה למעשה לבוא ולחפש אחרי כיסא או כבוד, הוא לא ניסה להיות מלך. הקדוש ברוך הוא שם אותו מלך, בגלל שהוא עמד בכל הניסיונות. אבל לפעמים אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא מגלגל סיבות וסיבובים כאלו על חיים של אנשים, ותנסו לדמיין בעצמכם את המדרגה שיוסף הצדיק נמצא בה מצד הקדושה שלו, ומצד שני הוא גם יפה תואר ויפה מראה, והוא בגיל של הנערות שלו ובשיא כוחו וגבורתו ויופיו וקדושתו, מוצא את עצמו בבור. תחשבו כמה הוא יכל להרגיש שהוא הכי שונא את האחים שלו והכי מקפיד עליהם, וגם הכי כביכול חס ושלום מבעט באיסורים ומתיח כלפים, דברים כלפי מעלה. לכאורה זה מה שצריך להיות, כי יוסף אומר עצמו, מה לי ופה שלא עשיתי כלום לא כלום, כביכול צריך הכי הרבה לבוא לידי כפירה. ויוסף הצדיק מבין באמונה שלמה שזה בכלל לא הם, וזה הכל השם, כי אתה רואה את זה לפי המצב שלו, לפי הניסיון שלו. הוא קיבל את הכל באהבה והוא הבין שזה רצון הבורא. ולכן גם התורה אומרת, ויהי אדוני את יוסף, ואיש מצליח, ויהי בבית אדוניו המצרי. כולנו תמיד מתארים בן אדם מוצלח, זה אדם שיש לו עשירות, אדם שיש לו פרנסה, תגידו על אדם שהוא מוצלח, אדם שיש לו, זה יש לו 200 בניינים, וזה יש לו, כולם אומרים, זה איש מוצלח. ואדם מוצלח, והתורה מלמדת אותנו שהמוצלח זה מישהו בבית האסורים, אבל השם איתו. ויהי אדוני את יוסף, ואיש מצליח, אבל איפה הוא היה? ויהי בבית אדוניו המצרי. התורה מלמדת אותנו את כל הדברים שהם נוגדים את ההצלחה הדמיונית שלנו היום. היום תגידו על בן אדם שנמצא בבית האסורים, מי שיכול להגיד עליו שהוא השם איתו והוא מצליח, הוא יגיד עכשיו, יש לך אחד בבית האסורים, ויש לך אחד שיש לו 200 דירות בארצות הברית, בברוקלין, והוא עשיר גדול, והוא יושב על און גדול, והוא נשוא עם ילדים. למי נקרא מוצלח? זה או זה? כולם יגידו, כולם יצביעו, זה המוצלח. האם מישהו ידמה בדעתו שהמוצלח זה זה שבבית האדון שלו המצרי נמצא באיזה בור? מי ידבר ככה? והתורה אומרת, והתורה מעידה, ויהי אדוני את יוסף, ויהי איש מצליח. אין לשון כזאת על אף אחד. בכל התורה הנביאים כתובים שזכה לעמוד בניסיון, והקדוש ברוך הוא אהב אותו וכינה אותו אדם מצליח כל כך, כאילו סוד ושורש ההצלחה זה אחד כזה, כאילו עליו נאמר שהוא בבית האסורים והוא נקרא איש מוצלח. איפה מצינו עוד מישהו כזה שהוא נקרא איש מוצלח והוא בבית האסורים? אף אחד. ולכן אנחנו רואים מפה שהתורה מלמדת אותנו שלפעמים אנחנו חושבים שתמיד אנחנו חושבים שזה המוצלח, פתאום אנחנו רואים שדווקא זה שבבית אדוניו הוא המוצלח בעיני התורה. ואת זה עשה יוסף הצדיק, הוא ידע שלמרות שאף אחד לא איתו, ולמרות שכולם נגדו, וגם הקדוש ברוך הוא שהשכינה הצטרפה עם האחים למכירת יוסף, והם צרפו אותה עמהם, וכולם היו נגדו, והוא היה לבד, והוא יודע שהוא לא עשה שום דבר, והוא נמצא ככה בתוך הבור, זה מה שהעיד לו למעשה, שהוא, לכאורה אנחנו יכולים למצוא את אותו הקשר, עם עוד אחד, מי זה היה, אבל קצת היה הבדל שם, ואז ביניהם זה איוב. יוב גם סבל ייסורים. הרי יוסף, מי שיכול לדמות בדעתו מה זה להיות בבורק, שיש בו נחשים ועקרבים וחושך, שהוא נהיה ירוק מהפחד. תראו כמה כאילו, הוא הציב כבר מהבעלה. וכל מי שמדמה בדעתו ואומר, לכאורה מה יוסף צריך לעשות? להטיח דברים כלפי מעלה ולא לעמוד בניסיון יותר, על מה? זה שבאו צופר הנה בלדד השוחי ואליפז התמני וצופר הנמתי, באו לפני איוב, הם הגיעו אליו והתחילו לנחם אותו. אומרים לו, האנוש מאלו הזדק אם עושה הוא יתר גבר, האם אתה יותר צודק מהקדוש ברוך הוא? ועם כל מה שהם ניסו לפייס דעתו, וניסו לתת לו יישוב הדעת, ניסו לתת לו חיזוק ודברים, איוב מעין להתנחם. ופה יוסף הצדיק, בתוך הבור, אף אחד לא מחזק אותו, אף אחד לא מעודד אותו, והוא לבד מגיע לתובנות האלו. והוא מחזק אחרים, ועוד פותר להם פתרונות, ועוד כל הזמן מבקש להיות, שהקדוש ברוך הוא יושיע אותו, ושומר על הקדושה שלו, ועומד בניסיונות. יכול להציע להגיד לעצמו איזה ניסיונות, הנה השם עזב אותי, זהו. הפוך, יוסף הצדיק אומר, זה לא קשור, אני נאמן לבורא שלי. ולכן הוא אמר, איך אעשה הרע הזאת וחטאתי לאלוהים. לכאורה גם הגויים מצויים במצוות שבע מצוות בני נוח, במסורת סנהדרין בדף נ"ח, גם עליהם צריכים להיזהר, והם גם צריכים לשמור על זה, ואיך הוא למעשה, הוא צריך להגיד, איך נעשה הרעה הזאת, וחטאנו, לשון רבים, למה הוא לא צרף אותה איתו ביחד? אמר בלשון רבים, לא רצה לקשור אותה באמירה אליו אפילו. איך אעשה הרעה הזאת? וחטאתי לאלוהים. אמר וחטאנו, וחטאתי, הוא הפריד אותה ממנו, לא רצה להגיד אפילו, לכאורה היה צריך להיות כתוב, איך נעשה ביחד וחטאנו. מה זה איך אעשה וחטאתי? מה, היא לא מצווה? יכולה אפשר ללמוד מזה כביכול, שאין להם שבע מצוות בני נוח והם מותרים חס ושלום בדברים אסורים. אלא מפה אתה למד שיוסף הצדיק לא רצה לקשור אותו עימה אפילו ביחד בדיבור. הוא אמר איך אעשה וחטאתי? כביכול אני אפילו לא קושר אותך איתי בדיבור, מרוב שהוא היה נאמן לבורא שלו. זה הנאמנות של יוסף הצדיק. ולכן אפשר לראות את החידוש שפעם אמרתי לכם שנה שעברה, אם אתם זוכרים, שאנחנו מדליקים את הנרות, אדוני שאל את עבדו למורה, יש לכם אב או אח, אז האם אתם ביום הראשון מדליקים 8 נרות, או מדליקים ביום הראשון מוסיף הולך, אב או אח, א' ב' או אח, מדליקים ביום השמיני 8. אז זה בדיוק יוסף הצדיק, מדליקים לפי א' ב', יש לנו אב, לא אח. אם אנחנו רואים שיש לנו אח, אז כביכול צריך להדליק ביום הראשון את כל הנרות. אבל יש לנו אב זקן, אב זקן מוסיף והולך. עכשיו אנחנו מדליקים, מה זה הסוד הזה של האב הזה? זה יוסף הצדיק שהוא גילה את רחמנותו של הקדוש ברוך הוא, שהוא אב הרחמים והסליחות. אז לכן כל פעם מוסיף והולך בשביל לגלות בכל יום עוד רחמים ועוד רחמים ועוד רחמים ועוד רחמים. לכן כותב רבי צבי אלימלך מדינוב ב... על חודש כסלו במאמר ב' במאמר שני, הוא כותב שזאת חנוכה ומתי שכל האורות נשלמים, עד למעשה זה הזמן אפילו לפקוד עקרות כמו ראש השנה, והשם פקד את שרה כל עקרים ועקרות שנקרדו בראש השנה, גם בזאת חנוכה אפשר לפקוד כל עקרים ועקרות, כולם יכולים לפעול. למה זה? כי בראש השנה מי מתגלה? מידת הרחמים מתגלת, יש דין הקשה ודין הרפיה, ואם לא היינו יכולים להתפלל בזכות מידת הרחמים, אין שום אף אחד יכול לצאת בדין. אז גילה אותם יוסף הצדיק, כי מתי שיוסף עמד בניסיונות לפני השם וגילה, הרי כל ההתבוננות שלו הזאת, שהוא לא מבעט באיסורים והוא לא מתייר דברים כלפי מעלה, והוא מבין שהוא עומד בכל הניסיון הזה, אז הוא מגלה את הרחמים של השם עד הסוף. כמו דוד המלך, כל הניסיונות והקשיים שלו, שהוא עבר דברים שלא היו נתפסים בשכל, ואיוב שעבר, אז כל הקשיים שאנחנו עוברים בחיים צריכים לדעת שהם בסופו של דבר מגלים עלינו ועל כל עם ישראל אין סוף רחמים. הקדוש ברוך הוא בוכה במסעת חגיגה בדף עמוד ב' על רווק שנמצא בשוק. הקדוש ברוך הוא, למה הוא בוכה עליו? הוא מגלה את הרחמים של השם עם כל הניסיונות שלו ועם כל הקשיים שלו. בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא מתעלה ומתעלל דווקא באנשים שקשה להם והם מעללים שמו הגדול ולא עוזבים אותו יתברך. אז זה אפשר ללמוד על יוסף הצדיק, ומפה אתה למד שהוא לא היה עכשיו...
רב, אנחנו עומדים, עכשיו בימי חנוכה, שבעצם כתוב שהאהבה של ראש השנה, יום כיפור, ועד ימי חנוכה, ככה כתוב באריזל, מה שהרב מביא, הדברים כאלה. עכשיו, מצד אחד אנחנו רואים את האורות הגדולים שיש בחנוכה, שהיו בחגים, כל הדברים הטובים שהיה לנו. מצד שני, אנחנו עדיין נמצאים במלחמה. העולם נמצא במלחמה, ואנחנו עדיין נמצא במלחמה. פעם אחת, אז אומרים, זה נפל, לבנון נפלה, סוריה נפלה. מצד אחד רואים שהשם שולח לנו, יש לנו את התימנים שם, יש לנו את איראן, יש לנו את רוסיה, יש לנו את טורקיה. כל הדברים האלה, מה אנחנו יכולים לעשות? איזה תקווה אפשר לתת לעם ישראל שבאמת אנחנו נעבור את הזמנים האלה, שזה זמן של סוף, של חיתום הדין, ואנחנו נצא בחוזקים יותר טובים ממה שהיינו, ובלי כל הבלגן הזה, בלי שנחווה את כל המלחמות האלה, שיהיה לנו טוב.
טוב, תראה, אתה יודע, הנגעים לפני שבאים על האדם, מתחילים מחוץ לבית, אחרי זה מתחילים בתוך הבית, אחרי זה מתחילים בכלים, בבגדים ובסוף על הגוף. זה קודם כל הולך מבחוץ לבפנים. למה הקדוש ברוך הוא עושה את זה? זה חסד של השם. קודם כל בוא נראה אם האדם יתחיל איתו ערובה, הביתה פתאום רואה כתם גדול מבחוץ, מחוץ לבית. אחרי זה הוא רואה את הכתם בתוך הבית, ואחרי זה הוא מתחיל לראות על הכלים, והכל תלוי בפסק של הכהן. מה שיפסוק הכהן, ואז הוא יכול להוציא את כל הכלים, ואז שבא הכהן ופוסק שזה נגע, אז למעשה הכל הבית נטמע. אתה יכול ללמוד מפה דבר מאוד יפה לגבי מה שאתה שואל. אנחנו כולנו מסתכלים, אומרים זה לבנון, זה טילים, זה חמאס, זה לא באמת זה. הקדוש ברוך הוא מביא כל מיני נגעים מבית ומחוץ, מכל מיני מקומות, שלראות האם נשוב אליו יתברך. אנחנו צריכים לעשות תשובה באמת, לשוב לקדוש ברוך הוא, לדעת שהוא מצילנו, הוא הכוח שלנו. שעם ישראל היו בזמן היוונים, אתם יודעים שהיוונים, מה חילוק בין זמן היוונים לבין פורים? בפורים אנחנו מצווים לעשות משתה ושמחה. זה קושיית הלבוש, שאומר למה בחנוכה לא עושים גם משתה ושמחה, כי זה גם אותה הצלה. זאת אומרת, זה היה הצלת הנפשות. הנפשות רצו היוונים לא להרוג אותנו, רצו להמיר דתנו, רצו לחז ושלום לרחק את עם ישראל. אבל השמחה של הנשמות היא כל כך מתעלית למקום גבוה שהיא לא צריכה עניינים גשמיים, זה לא מעניין אותה. אין עניין סעודה בחנוכה בגלל האורות העליונים, כי הכל זה כמו שלבות, הכל עולה למעלה, זה ההתקללות של הנשמה שרוצה לעלות ולהתעלות בשורשה. אז היא לא נצרכת לעניינים גשמיים, ככה מתרץ הלבוש, אבל אתה רואה מפה, אתה למד מפה שאנחנו נמצאים עכשיו במלחמה שהיא לא על הנשמות. היא גם על הנשמות וגם על הגופים. מצד אחד מבית ומחוץ תצפנו. מפה רוצים לצפות אותנו בכפירה, ומפה רוצים לצפות אותנו במלחמה, ואין לאן לברוח. מצד אחד מפה רוצים, אנחנו רואים כל כך הרבה ניסיונות וכל כך הרבה קשיים שנהיה כל כך בלגן פה בעולם, בדור שלנו. שמצד אחד מלחמות, יורים טילים, מצד שני איסורים, תאונות, מחלות, מגפות, כאילו. גם ככה, אני אומר גם בכלל, מה כל כך מנסים, אתם יודעים שפה, מעל השיניים שלנו פה, יש עוד שורה של שיניים פה למעלה? יש פה רופא שיניים, יגיד לנו אם זה נכון? איפה הדוקטור? דוקטור פה? יש פה עוד שיניים. אתם יודעים למה? אם היינו... דוקטור אומרים שיש עוד שיניים למעלה, זה נכון? יש עוד שיניים למעלה.
למי?
לכולנו, לכל הבני אדם.
גם למטה יש.
כן, נכון, יש גם למעלה וגם למטה, יש עוד שיניים. אומרים שזה לא מתגלה לנו כי אנחנו לא מספיקים להגיע לזמן הזה. אם היינו חיים יותר זמן...
105, סבא של אבא שלי
יוצא שיניים בגיל 100. הנה, סבא של... הנה, סבא שלו בגיל 100. גם סבא של רבי עזרא, גם סבא של רבי ישראל בגיל 105 התחיל להצמיח שיניים בגיל 105. בגיל 105 התחיל להצמיח שיניים. שורה עליונה, כן. עכשיו, תראו איזה מצחיק קצת, כן. אבל תראו שבגיל כזה, זאת אומרת, השיניים צומחות, זאת אומרת, פה יש עוד שיניים ופה יש עוד שיניים. עכשיו, בגיל 105, 120, צומחים עוד שורות חדשות, כי זה כבר ישן. צומחות עוד שיניים. נכון?
ליהודי יש 32 שיניים. לגוי אין 8.
כמה יש לגוי?
גוי פחות.
מי בדק את זה? יש לך צילום אולטרסאונד? משהו?
מבית ומחוץ.
עכשיו תראו, הקדוש ברוך הוא כביכול היינו אמורים לחיות עוד מאות שנים, כי אתה רואה שאפילו הגוף בנוי בצורה שיגיע לגיל 100 הכל יתחיל להתחדש. בגיל 120 הגוף לא יישאר ככה. על משה רבנו כתוב לו נס לכו. מאיפה מגיעה הזקנה? שהלחות יוצאת מן הגוף, ואז האדם מתחיל להצטמק כמו לימון, או כמו דבר שהוא מתחיל לאבד את הלחות שלו, הוא נהיה כמו זקן. עכשיו, כשמגיעים לגיל 120, משה רבנו לא נס לכו. הוא נשאר בלחלוכית שלו, בגוף, נשאר אותו דבר. והשיניים, אז הקדוש ברוך הוא מחדש את האדם, בשיניים, בלחות, בכל גיל 110, 120, החיים ארוכים, הוא מתחדש, ואז מגיל 120 עכשיו חיה עוד 200. 220, עוד פעם מחדש אותו, כמו מתושלח עכשיו. מאות שנים קדימה, ונוח, איך זה היה שהם חיו ככה? הנה הראיה, מניין צומחות שיניים בגיל 110, 105. אבל למה זה? אנחנו לא זוכים ולא ראויים, חס ושלום, בגלל כל מה שרואים, רואים את כל מה שקורה בעולם, שהקדוש ברוך הוא, שאנשים מנבלים פני, אדם מנבל פיו, מקים לו גיהנום, חס ושלום מסתלק קודם זמנו. וכל הצרות שבאות בעולם, וכל הדברים האסורים, וכל מה שקורה בכל העולם הזה, כל האיסורים, וכל הקינה, וכל השנאה, וכל הדברים הלא טובים, שבת ודף למד בית עמוד בית, כל מה שהגמר אומרת על השנאת חינם, וכל הדברים האלו, זה הדברים שבאים מגפות ומחלות ודברים לא טובים. אבל אם אתם תסתכלו, דבר מאוד מעניין, שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו חיים ארוכים והכל, אבל הכל תלוי בקרבה שלנו אליו. אם אנחנו נהיה דבקים בו, אז בילה המוות לנצח ומחה אדוני אלוהים דימם על כל פנים. הקדוש ברוך הוא יושיע אותנו ויגל אותנו, אבל אם אנחנו לא נלך אחריו ולא נדע שהוא המלך, ולא נדע שהוא המרפא, אז הוא אומר לנו, טוב, אתם יכולים להסתדר, אתם יכולים להילחם, אתם עושים הכל. ובכלל גם אני אומר, גם מה כל כך להילחם, גם מה יש, כמה כבר אנחנו חיים פה בעולם בשביל לנסות לאיים עלינו עם טילים וזה, הם לא רואים שיש... גם ככה יש תאונות, מגפות, קשיי פרנסה, תרדות, כאילו להוסיף לנו עוד מלחמה על הראש. כאילו, לא מבין, למה היום להילחם? בשביל מה לעשות מלחמות גם בכלל? כבר שיהנו כבר ממה שיש להם ערוצים, ואלו יהנו ממה שלהם. כמה כבר ישר להילחם אחד בשני, גם אוקראינה ורוסיה נלחמים? מה כבר, כל אחד שימשיכו לחיות, כמה נשאר עכשיו? כמה חיים, 70, 80, 100 שנה? מה אנשים עושים? נמצאים בתוך בית, ותה וקפה ואוכלים משהו ומדברים? בשביל זה צריך להרוג אותם, בשביל זה צריך להעלים אותם מן העולם? מה נהיה בעולם כבר? העולם הגיע לאבדון, העולם הגיע לשיגעון, פשוט שאין שיגעון כזה. צריכים רק לחיות ביחד, בישוב הדעת, בשלום, בשלווה, באחדות, ונצפה בעזרת השם לזה שהקדוש ברוך הוא יגל אותנו, שנמשיך את הניצים, אבל זה יהיה רק שנתחזק באמונה בו יתברך, שנדע שהשם ברוך הוא עשה ועושה ויעשה לכל המעשים. וכמו שהסברתי את התירוץ ואת הקושיה של הקדושת לוי, שהוא אומר תירוץ יפה, שזה כולנו צריכים ללמוד אותו ולזכור אותו תמיד תמיד, שאנחנו אמרנו מסרת גיבורים ביד חלשים, רבים ביד מעטים, הכל אנחנו מבינים, הכל, אבל דבר אחד אנחנו לא מבינים, אומר הקדושת לוי. מה זה גיבורים ביד חלשים? נכון? הצבא של היוונים היה גיבורים מאוד גדולים, ואצלנו מתתיהו כהן גדול, חשמונאי ובניו, היו גיבורים מאוד. אז איך אתה אומר גיבורים ביד חלשים? תגיד גיבורים ביד גיבורים. למה גיבורים ביד חלשים? הם לא היו חלשים, זה לא נכון לומר את זה. אלא אומר שמתתיהו ובניו ידעו שהם לא עושים מלחמה, הם ידעו שהם לעצמם חלשים, רק הוא הנותן להיף כוח ולהן עונים עוצמה הרבה. אז הם אמרו, הכוח והגבורה הוא ביד השם. לכן זה לא שייך לשם, ואנחנו חלשים, ואנחנו אומרים, מסרת גיבורים ביד חלשים. זה התירוץ של הקדושת לוי, וזה דבר שצריך לחזק אותנו מאוד על מה שאתה שם.